כולם. לך לך, אמר צריכה ומברכה מבית אביך. על מה דיברנו עכשיו? כמה מילים דיברנו? על...
דיברנו קצת על נוח, אבל ביום שני דיברנו קצת על...
כן, לא, כי אני לא רוצה לחזור על מה שדיברנו.
דיברנו על זה שלפני נוח, לפני שאברהם השלים את המשימה שלו, היו 10 ניסיונות.
אה, יפה, 10 דורות.
ואז ההתמדה, הפקת לקחים זה היה ההתמדה בחיים, להגיע...
יפה. עכשיו בואו נעמוד על עוד נקודה מאוד מעניינת. קודם כל, בכלל, כשאנחנו מדברים על הניסיונות של אברהם אבינו, יש 10 ניסיונות, ואחד הדברים בא ואומר לנו שלך לך ראשון כמו לך לך אחרון. מה הכוונה? גם בניסיון הראשון שמופיע בפרשה שלנו כתוב, ויאמר השם לאברהם, לך לך מארצך ומפלטך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. וכך גם כתוב בניסיון האחרון שזה עקדת יצחק, לך לך אל ארץ המוריה. אז לכאורה בא המדרש ואומר שהם שווים. וזה מאוד קשה לבוא ולהגיד איך אפשר להשוות את הניסיון הראשון של אברהם אבינו לניסיון האחרון. הניסיון הראשון לכאורה ניסיון קלי קלות מה שנקרא. הרי על מה מדובר בניסיון הזה?
לעזוב את הבית ולעזוב את המשפחה, ללכת למקום אחר.
כן, וכאן מדברים על ניסיון, מה, לך תשחוט את הבן שלך? מה, איך אפשר להשוות? עכשיו, לא רק זה, בוא נראה מה בעצם הניסיון הראשון בכלל. דיברתי על זה השבוע כמה פעמים, זה מאוד מעניין. מה הניסיון הראשון של אברהם אבינו? בוא נחשוב. קודם כל, אברהם אבינו עוזב עם אבא שלו את אור כסדים, ששם כנראה הוא נולד. והוא לא בדיוק אהוב שם. יש לו טקל שם עם נמרוד המלך, זורק אותו לכבשן האש, והוא ניצל מכבשן האש. ואבא שלו נאלץ כנראה לעזוב את המקום, והוא עוזב ומתיישבים בחרן. גם בחרן כנראה, דמות של אברהם זה כמו אותו הדמות של אחד שכל הזמן בא ותוכן לך את המוח, תחזור בתשובה, תקשיב לקדוש ברוך הוא, תעזבו את האלילים. זה אחד שדע שלא, אתה יודע, לאנשים ככה לא כל כך בא להם לשמוע אותו בכלל. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו...
אני חושב שיש לך שבתקופה הזאת, מה זה לחזור בתשובה? מי ידע מה זה, מה זה תשובה?
אני אומר לחזור בתשובה כדי שאנחנו נבין את המושגים. הכוונה היא להאמין בבורא. עכשיו בואו לא נשכח שבסופו של דבר כל העולם התחיל מאמונה בבורא. אז לחזור בתשובה גם שייך בעניינים אלו. הרי כאשר אנחנו...
עם סוכר?
כאשר אנחנו מסתכלים... כאשר אנחנו מסתכלים, אנחנו...
איך אני עושה?
כן, מבינים מהר מאוד שיש כאן תהליך. עכשיו, גם בחזרה בתשובה יש תהליך, וגם בחזרה בתשובה, איך אומרים, יש תמיד את, את אלה שלא מעניין אותם החזרה בתשובה, ויש גם את אלה שמתנגדים, וכפייה דתית וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אם אנחנו, מה אני מנסה להגיד? בואו תארו לעצמכם שבא מישהו ואומר לכם, מישהו בעל כוח. בא מישהו ואומר לכם, בא טראמפ עכשיו, אומר לכם, חבר'ה, תשמעו, איפה אתה גר? בפתח תקווה? אתה גר באיזה בית ככה, בשכונה לא טובה, עם אנשים מסביב, רשעים, אנשים רעים. בוא, אני נותן לך מקום חדש. מסדר לך במקום הכי טוב בארצות הברית, מסדר לך שם עכשיו וילה, 3 מכוניות, איזה שאתה בוחר? מרצדס, למבורגיני, פרארי, מה שבראש לך. בית 500 מטר, על 5 דונם, בריכת שחייה, מגרש טניס, מה אתה רוצה? סאונה, סאונה יבשה, סאונה רטובה, ספרייה תורנית, הכל בכלול.
לא תלך.
מה אתה רוצה? משכורת? מיליון דולר בחודש. מה תגיד?
הולך.
חוץ מזה, אני מבטיח לך גם שיהיה לך ילדים מקיר לקיר. בואו, כולם בריאים וטובים. לא תלך?
הולך.
תקרא לזה ניסיון?
לא.
מה זה? מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? תשימו לי. ואומר השם אל אברהם, לך לך מארצך, וממולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. ואברכך מברכך, ומקללך אור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. בקיצור, מה הוא אומר לו? לך תהיה מיליונר,
נכון.
לך תהיה מצליחן, לך תקבל את כל מה שאני רוצה. ולזה קוראים ניסיון? אני שואל אותך. ועוד את זה משווים לניסיון העקדה? לך תעלה לקורבן את הבן שלך? איזה מין השוואה יש כאן? ובכלל, איזה ניסיון יש כאן לניסיון הראשון? מה? המדרש משווה את זה, והמדרש משווה את זה בצורה נכונה. תכף אנחנו נראה גם את כל עוד, הכל כתוב. כשאתה בא ואומר לך לך, מה זה לך לך לטובתך? ככה מסבירים. עכשיו, אם מופיע לך לך גם כאן וגם שם, כנראה שיש השוואה בין מה שקורה כאן למה שקורה שם. אחרת התורה לא הייתה משתמשת באותה מילים. ומזה המדרש בא ולמד שהחז"ל משווים את הלך לך הראשון ללך לך האחרון. הנקודה היא שכולנו מבינים שזה הניסיון הראשון שלו, זה ברור לנו. ואנחנו לא כל כך רואים את הניסיון. נכון, הוא עוזב את הבית שלו, אז מה? מבטיחים לו מיליונים. מבטיחים לו את כל הטוב של העולם. ברכה בלי די. וזה מי מבטיח לו את זה? לא איזה טראמפ. מבטיח לו את זה בורא עולם. הכל יכול. אז מה הולך פה? עכשיו אנחנו נלמד דבר מאוד מעניין. ישנם הרבה פעמים בתורה שהתורה מציינת דברים מסוימים בדיוק את אותם דברים, אבל במילים שונות או בפועל שונה. וכאן חשוב להבין שאם התורה בוחרת מילה שונה בתיאור, כנראה שיש סיבה. עכשיו תשימו לב. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך עם בית אביך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול. מה עושה אברהם? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. שמת לב לאיזשהו הבדל? אני אגיד עוד פעם. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך. אברהם, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם.
וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם.
מה כתוב בהתחלה? ויאמר השם אל אברהם. ומה כתוב כאן? כאשר דיבר אליו השם. ויאמר, השימוש בביטוי ויאמר, זה תמיד מורה על שררה, על כבוד, על גדולה, על דבר טוב. דבר גבוה, דבר יפה, דבר נחמד, דבר כיפי. בעוד שדיבור זה קשה. דיבור זה ציווי, דיבור זה מטלה, דיבור זה רמה יותר נמוכה מבחינת רוממות. זאת אומרת, דיבור זה בעצם הצד של הצד של הציווי הקשה.
דיבור זה יותר מאיים.
כן.
כאילו, אתה בוא להגיד לבנם, אמרתי לך או דיברתי אליך, דיברתי אליך, זה נראה יותר מאיים.
עכשיו, כשהתורה אומרת ויומר, אז יש כאן באמת אמירה טובה, למה? הקדוש ברוך הוא, מה הוא מבטיח לו? אתה תהיה מצליחה. אז ויומר.
אם לא, אתה נצא צעים שלו.
עכשיו, מה אברהם עושה? היה צריך לראות אחורה כתוב, וילך אברהם כאשר אמר לו השם. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב כאשר דיבר אליו השם. כי את אברהם מבין הוא לא מעניין
מה
ילך, מה שהוא יקבל מיליונים ומה הוא ירוויח מזה. אותו מעניין מה הקדוש ברוך הוא אמר, את זה אני עושה. כאשר דיבר השם. זאת אומרת, הוא, ההליכה שלו זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהוא יהיה מצליחן, שיהיה מבורך. לא זאת הסיבה שהוא הולך. מה הסיבה שהוא הולך? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אותו דבר בניסיון האחרון. שלכאורה זה באמת ניסיון קשה מאוד. אבל אברהם אבינו נמצא בדרגות כאלה גבוהות, שמבחינתו, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר משהו לעשות, אותו לא מעניין מה התוצאה של המעשה. או לאן זה מוביל. הקדוש ברוך הוא אמר, אז אני עושה. וכאן בעצם ההשוואה בין הניסיון האחרון לניסיון הראשון. לבוא ולהגיד לנו שאברהם אבינו, הניסיון האמיתי, עכשיו תחשבו לעצמכם. כמה שבן אדם צריך להיות בדרגה גבוהה כדי לנקות מעצמו את הרווח שמחכה לו בסוף, בניסיון הראשון. כי בינינו, אם מבטיחים לי מיליון דולר על כל דקה עבודה, אז שאני עובד, על מה אני אחשוב? על המיליון דולר. אברהם אבינו לא חושב על זה. הוא חושב, הקדוש ברוך הוא אמר לי לעבוד, אני עובד. תחשבו כמה זה קשה להוציא את זה מהראש.
אברהם אבינו, אחרי שהוא יצא והלך מהבית, הוא ראה את בעצם את התוצאות, שהוא נהיה מנהיג, נהיה... קיבל את הכל בעצם הקדוש ברוך הוא, נכון? בניסיון האחרון, הוא לקח את מה שהוא קיבל, והוא ידע, אולי הוא בלב ידע שהוא לא צריך לגלל...
כן, אנחנו נגיע לנקודה הזאת, פשוט לא הפרשה שלנו. אני פשוט מביא כרגע את הניסיון האחרון, כדי לשים את הדברים, להבין שבעצם בסופו של דבר, כל הניסיונות נועדו להביא אותנו לתובנה שאנחנו עושים מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות. אנחנו הרבה פעמים בחיים מנסים לעגל פינות או לעשות דברים שנוח לנו יותר, נוח לנו פחות. אברהם אבינו מלמד אותנו שלא משנה אם מצפה לך שכר של מיליארדים בסוף הדרך או חס ושלום מצפה לך איזשהו קושי עצום, אתה עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות. זה הטסט שלך, זה הניסיון שלך. הניסיון שלך הוא לא מה אתה עושה, אלא למה אתה עושה. זה, חשוב להבין את זה. אנשים לפעמים עובדים את השם והכל חיצוני. אין בזה שום פנימיות. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעשה את מה שהוא רוצה, כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, כי אתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, ולא בגלל רווח אישי כזה או אחר. עכשיו, ברגע שאתה מגיע לדרגה הזאת, שאתה עושה את הדברים כי הקדוש ברוך הוא ציווה, ואתה לא מחפש סיבות למה אני עושה את זה, ומה אני ארוויח מזה, אז אתה בעצם עומד בניסיון. עכשיו, זה לא משנה לאן הגעת, וזה אנחנו גם דיברנו על זה הרבה פעמים בעבר. הניסיון זה לא התוצאה, זה עצם העמידה בניסיון.
זאת אומרת, אתה אומר שבעצם הקדוש ברוך הוא מצפה באמת שאנחנו נאהב אותו ונעשה בעצם מה שהוא מנחה אותנו לעשות.
כן, בדיוק.
זאת אומרת, כאילו, אברהם לא ביקש מהקדוש ברוך הוא כלום בעצם.
שום דבר.
למה אני היום כל יום מתפלל, ובתפילות שלי רשום שיש המון המון משפטים שאני מבקש. אני
פשוט מבקש. אתה כרגע עולה על נקודה מאוד מעניינת. כי בסופו של דבר, אנחנו נתקל גם בתנ"ך בעוד דמויות שרוצות לעשות דברים בגלל השכר שמובטח. כמו דוד המלך וכמו משה רבינו, שאומר עקב, מה זה עקב? אני מקיים את המצוות עקב השכר שמחכה לי. ואז כולם מתפלים, מה זה? אתה הרי יש משנה ברורה, לא, אל תהיה כעבד שאומרים שעובד את רבו על מנת לקבל פרס. אתה צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא כי אתה רוצה לעבוד אותו, לא בגלל הפרס שמחכה לך. זאת אומרת, בעצם כל השכר שאנחנו מחכים אליו, זאת לא עבודה אמיתית. זאת, אם אנחנו מצפים לשכר, אפילו בעולם הבא, זה לא משנה. אז בעצם אנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא בצורה מושלמת.
בשביל זה
העליתי
את הבית
הזה. נכון, נכון. עכשיו, בדיוק לזה, לנקודה הזאת אני רוצה להגיע. זאת אומרת שבעצם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נגיע לדרגה, ודרך אגב, זה מה שנקרא מתוך שלא לשמה בא לשמה. אתה לא יכול להגיע במכה אחת לדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. אבל הנקודה היא לבוא ולהתקדם ולהבין לאן אני רוצה להגיע. עכשיו, זה שאני עכשיו עובד את הקדוש ברוך הוא כי אני יודע שאני יהיה לי מזה טוב, אין בזה בעיה. זאת אומרת, עבודה ברמה נמוכה. זאת לא עבודה ברמה גבוהה.
לא, אבל אתה נהנה מזה. אתה נהנה מהלימוד עצמו.
כן, לא, לא, אין שום...
התפילה עצמה. אם אתה נהנה, זה כבר...
לא, אם אתה נהנה מהתפילה עצמה, ללא קשר לתוצאה, זה כבר חיבור עם הבורא. זה טוב.
כן.
אבל אנחנו הרבה פעמים מחכים לתוצאה, ואנחנו רוצים את התוצאה הטובה, כן? ואז בעצם אנחנו עובדים, למה? אבא, אני מפלל אליך, כי אתה תיתן לי $1,000,000. זה לא הרעיון.
אל תשכח אותי.
זה לא הרעיון. הרעיון הוא להגיע לזה, אבא, אני אוהב אותך. במילים פשוטות. כשמישהו נותן לך מתנה, יש לך שתי אופציות. לאהוב את המתנה, או לאהוב את נותן המתנה. מה בעצם המטרה? או מה הדרגה הגבוהה? לאהוב את מי? את המתנה?
נותן המתנה.
את נותן המתנה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא נותן לי, ואני אוהב את מה שהוא נותן לי, אז אני באיזשהו מקום לא אוהב את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך. כי אני אוהב את מה שאני... אני אוהב את המתנות. אני לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אני צריך לאהוב... כמו שאבא מביא לבן מתנה. כשאבא מביא לבן מתנה, הוא מצפה שהבן לא יאהב את המתנה. ברור שהוא רוצה שאהב את המתנה, אבל הוא רוצה שהבן יאהב את מי? את אבא. זה, הוא מראה לו את האהבה שהוא נותן לו מתנה, אבל הוא מצפה מהבן שיראה לו אהבה חזרה, שיאהב אותו לא בגלל שהוא נתן לו מתנה, כי הוא רוצה את המתנה, אלא בגלל שהוא רואה שאבא מראה לו אהבה בכך שהוא נותן לו את המתנה. זאת אומרת, אני אוהב את נותן המתנה ולא את המתנה. וזה בעצם העבודה האמיתית. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא נותן שכר, הרב, איך קראו לו? לוינשטיין, שלמה לוינשטיין, הוא מביא סיפור יפה. פעם סיפרתי לכם את זה. יהודי אחד ישב 20 שנה בסיביר, עד שהתברר שבעצם יושב שם בטעות, ושחררו אותו ואמרו לו, בגלל שישבת כאן בטעות, אנחנו הולכים לתת לך עכשיו $1,000,000. ישבת 20 שנה, סתם, עלו עוול בכפך. הוא מבסוט, אומר, אבל את $1,000,000 אנחנו לא נותנים לך, אנחנו נותנים לוולדימיר.
למה?
הוא אומר, מה זה? למה? איך תרגישו? איך תרגישו? מה זאת אומרת? אני אכלתי אותה 20 שנה בסיביר, והמיליון דולר הולכים לזה?
מי זה וולדימיר? איזה קשר יש לו
לוולדימיר? מי זה בכלל? סתם!
למה?
אז מה אני מנסה להגיד לכם? אם אנחנו כאן עשינו דברים בשביל לקבל את השכר, ואז איך, אנחנו, איך הטסט שלנו, אם אנחנו עובדים לקדוש ברוך הוא בשביל השכר, או אנחנו עובדים אותו כי אנחנו אוהבים אותו, יבוא הקדוש ברוך עכשיו יגיד לנו, רגע, מגיע לכם מיליון דולר שכר עכשיו, על מה שעשית במצווה הזו. אבל את זה אני נותן, בכיף אני נותן את זה, אבל לא נותן את זה לך. נותן את זה להוא בצד השני של הרחוב. איך אתה עכשיו מגיב? אם אתה אומר, וואלה יופי, כל הכבוד, כל הכבוד, עשיתי משהו טוב, ואתה, הרי הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות טוב, הנה עשית טוב, ועוד יותר טוב אתה נותן את זה גם למישהו אחר. זאת אומרת, אני אוהב את נותן המתנה ולא את המתנה. זאת אומרת, אני עבדתי את כל ה-20 שנה את הקדוש ברוך הוא, לא בגלל שהוא רוצה לתת לי מיליון דולר, אלא בגלל שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא חלק מהמערכת יחסים היא שאני עושה והוא נותן. עכשיו השאלה היא, האם אני נוקח את מה שהוא נותן בשבילי, או אני נותן את זה לאחרים? אם אני נותן את זה לאחרים, או מוכן לוותר על זה לאחרים, זאת אומרת שעבדתי את הקדוש ברוך הוא, נשמע. באהבת
אמת.
באהבת אמת. זאת אומרת, צריך להבין, הקדוש ברוך הוא, זה שהוא מיטיב, הוא רוצה לתת לנו שכר. השאלה היא, האם אנחנו עובדים אותו בשביל השכר? אתם מבינים את ההבדל הקטן? לכן, אין שום בעיה בכך שאנחנו עובדים בשביל לקבל שכר, כל עוד שאנחנו מבינים שאנחנו אוהבים את נותן המתנה ולא את המתנה. כל אחד בדרגה שלו. אני הקצנתי את זה כדי שנבין את המשמעות. הרי אף אחד בעולם הנורמלי לא יסכים שהוא מגיע לו מיליון דולר ונותנים את זה לחבר שלו. נכון?
נכון.
אבל אם הוא מוכן לוותר לחבר שלו, זאת אומרת שהוא עשה את מה שהוא עשה בלב שלם. לא בשביל לקבל מיליון דולר עכשיו. וזה בעצם מה שאברהם אבינו עושה. אברהם אבינו עובד את הקדוש ברוך הוא לא בגלל השכר שמחכה. הוא מקבל הכל. עכשיו, עוד נקודה חשובה, אם אנחנו כבר מדברים על זה, בכלל עבודת השם שלנו צריכה לדעת להבין שכל מה שאנחנו מבקשים בתפילת 18, כל הברכות וכל הדברים זה הם אמצעים. הם לא מטרה. הכסף הוא האמצעי לעבוד את השם. הבריאות היא אמצעי לעבוד את השם. זה לא המטרה שיהיה לי מיליון דולר, זה לא המטרה שיהיה לי מכונית יפה, וזה לא המטרה שיהיה לי בגדים יפה. המטרה היא לעבוד את השם. אבל כדי לעבוד את השם, אני צריך כלים. זאת אומרת, כל התפילה שלי בעצם צריכה להיות מנותבת לרעיון שכל מה שאני מבקש זה בתור אמצעי כדי להגיע למטרה. ומה היא מטרה? בגדול, אהבת השם.
אם הוא קנה נביא, צ'לית.
זאת אומרת ש... אם אנחנו חושבים ככה, זו עבודת השם המושלמת. זאת אומרת, זו השאיפה של כל יהודי. לא מספיק. זו השאיפה. בקיצור, ראינו כאן שהמומנטום שמוביל בניסיונות של אברהם אבינו, זה הקטע של אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. ודרך אגב, למה אנחנו לומדים את זה? כי זה הלך לך הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לעמוד בניסיונות. כאלה ואחרים. עכשיו, ברגע שאנחנו עומדים בניסיון, מה זה עומדים? מתמודדים. ממילא, אם אנחנו... אפשר להתחיל, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אף אחד לא יכול להתחיל תכף להגיע לשמה. אף אחד, אין דבר כזה. כולנו באיזשהו מקום נהנים משכר, רוצים שכר, רוצים חיים טובים, אבל אין שום בעיה כל עוד שאנחנו מבינים לאן אנחנו צועדים.
מעניין שכל הבקשות האלה, או כל ההנחיות האלה שמקבל גם אברהם, גם יצחק, גם יעקב, כולם מקבלים, לך לך, הוא הולך. יוצא ממקום אחד, מגיע לארץ ישראל. אין בארץ ישראל אוכל, הולך למצרים. גם יעקב, אין בארץ ישראל אוכל, הולך למצרים.
לא יצחק, לא יצחק, לא יצחק. יצחק אנחנו נגיע אליו, יצחק לא זה, יצחק הוא סתנים. הוא לא עזב את ארץ ישראל לרגע.
יצחק היה מתווך בין אברהם, תקחת את זה, בין אברהם ליעקב.
נכון, יצחק הוא בעצם זה שמחבר, יצחק הוא היה העולה תמימה. הוא העולה תמימה. הוא בעצם נשאר, אנחנו כשנגיע אליו אנחנו נדבר על זה, זה מאוד מעניין. ובאמת אברהם ויעקב הם הפעילים. יעקב בכלל, יעקב בכלל פעיל בצורה לא נורמלית, כי יעקב עובר מסלול חיים
ש... בגלל זה בעצם יצחק היה כאילו סוג של קורבן לקדוש
ברוך הוא. כן, הוא מסמל את הצד של הגבורה, הוא מסמל צד של עבודת השם.
אתה כבר עשית את שלך שנית, שהיית פוטנציאל לקדוש
ברוך הוא. זה התפקיד שלך. זה התפקיד שלך. אתה נשאר כאן, אתה לא זז מכאן, כי כדי שכל הדברים יפעלו, כל אחד ואחד יש לו תפקיד, שזה אנחנו תמיד, אסור לנו לבזול גם לתפקיד של מישהו אחר. אנחנו צריכים לעשות את הפוטנציאל, מה שיש לנו בכוחנו.
ולהכיר בזה גם.
נכון.
הרבה אנשים לא מכירים.
נכון. בשביל זה אני אומר, אנחנו צריכים לדעת...
רצים קדימה בלי...
כל עוד שאנחנו... יפה. וזה בדיוק מה שכותב הרמח"ל בדרך עץ חיים, אני כותב על זה השבוע, שבן אדם צריך לעצור מדי פעם במהלך היום, ולעצור ולראות, רגע, מה אני עושה, לאן אני הולך, מה התפקיד שלי כאן. והרבה אנשים ממשיכים, רצים, אתה יודע, עם הזרם. תבינו, אברהם אבינו, אברהם אבינו, בא יום אחד, יש סוגיה מאוד מעניינת. אומרים, המדרש אומר שאברהם אבינו היה בן 3 שגילה את הבורא. זה נשמע קצת עזוב. האור החיים הקדוש אומר, היה בן 5. אז בכלל לא מובן. רגע, מה, אתה נלחם עם המדרש? מה האור החיים הקדוש אומר ככה, המדרש אומר ככה? אלא, כשאתה חוקר לעומק, אתה בעצם יורד שבעצם, עזוב את הפשט של הדברים, בעצם אולי בכלל לא מדובר כאן בגיל כרונולוגי. מדובר כאן בתובנה. עכשיו, מה התובנה? בדיוק, לפני כמה שנים כתבתי על זה, שמסתכלים בפסיכולוגיה של ילדים, בגיל 3 הילד מתחיל לשאול שאלות. זה הגיל שהוא מתחיל לשאול שאלות. עכשיו, עוד יותר מעניין, למה אומר אור החיים הקדוש גיל 5, גילה את הבורא? כי בגיל 5 השאלות שלו הן שאלות כבר חכמות יותר. אתם מכירים את השאלות? למה זה? ולמה זה? ולמה זה? מכירים את השאלות האלה של הילדים? זה גיל 5 מתחיל עם השאלות האלה, שכבר שאלות יותר מורכבות. עכשיו, מה הרעיון מאחורי זה? הרי אברהם אבינו גודל בסביבה של עובדי אלילים. והאווירה היא, אין בורא לעולם. יש אלילים, יש הרבה אלוהים. ובתוך האווירה הזאת, אם אתה תהיה מושפע מהסביבה, אתה מאוד יהיה קשה לך להגיע לדרך הנכונה. דרך אגב, זה מה שנאמר לו גם כאן, ללך לך מארצך ומארצך מבית אביך, אתה אומר, הסדר הוא הפוך. כי הרי קודם כל אתה יוצא מהבית שלך, אחר כך מהעיר שלך ואחר כך מהארץ שלך. אם יצאת מהארץ, יצאת כבר מכולם. אלא שהדיבור כאן הוא לצאת בשלבים מהארציות. אמנם אני מלך כותב, מה זה ארצך? מהארציות. מה זה ממולדתך? מהתכונות המולדות שנמצאות בך. זה לצאת מהם, לקחת אותם לכיוון הנכון. ומה זה בית אביך? זה מהמשפחה שקרובה אליך, המנהגים שהם חלק מהמשפחה שלך. זה החלק הכי קשה, לכן הסדר הוא נכון. כי לכאורה, אם זה היה סדר פיזי, זה לא מסתדר עם שום דבר. אם יצאת מהארץ, ממילא יצאת, אם אומרים יצאת מישראל, אז ממילא יצאתי מפתח תקווה, יצאתי מרחוב פינסקר. מה אני צריך להגיד? הוא יצא מהארץ, יצא מרחוב, ואחר כך יצא מרחוב, סליחה, מפתח תקווה, אחר כך יצא מרחוב פינסקר, מה פתאום? קודם כל יצא מפינסקר, אחר כך יצא מפתח תקווה, אחר כך יצא לארץ. אם הפקתי את הסדר, כנראה שאני רוצה להגיד לך משהו. אז מה התורה מנסה להגיד לנו? אמרו, הוא הולך לבנות עולם חדש. הוא צריך להתנתק מהאווירה המקולקנת שהוא חי בה. ולהתנתק מהכל. דרך אגב, הלוט שהולך איתו, גם ממנו הוא צריך להתנתק, רק לוט הולך אחריו.
אתה יכול להגיד...
הוא חטא עד מלם, עולם שהכל נהיה בדברו.
אתה יכול להגיד, גם אם המקום איפה שהוא היה, זה היה טוב, כדי לבנות את כל העולם, אתה צריך להכיר גם דברים אחרים.
עוד פעם, משהו, אברהם אבינו, בכל מקום שאברהם אבינו מגיע אליו דרך אגב, בשום קשר, הוא מגייר את הגברים, ושרה מגיירת את הנשים. זאת אומרת, הם עושים עבודה כל הזמן.
נכון, אז אני אומר, זה
חלק כדי, אבל לפעמים, אז למה התורה, יפה, אז מה התורה מנסה להגיד לנו? התורה מנסה להגיד לנו שלפעמים, אתה צריך קודם כל לנקות את הראש, מהכל, ואז להתחיל. כי אם ההתחלה שלך נגועה, תבין, תחשוב על זה רגע, אם ההתחלה שלך נגועה, גם חוזר בתשובה, הוא הולך לישיבה, הוא מתנתק קודם כל מהעולם שלו, ואז הוא עושה את זה בהדרגה. אבל אם הוא יחיה הלאה בתוך הסביבה שלו, יהיה לו מאוד 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 קשה להתקדם. כי החברה מושכת אותו. אז הוא חייב להתנתק. אז באיזשהו מקום, גם כאן בעצם, צריך קודם כל התנתקות לגמרי מהדברים, ואז בעצם להגיע לאן שצריך להגיע.
זה מה שקרה
יש מלא במלאי,
של ה...
של ה... אז כשאנחנו מדברים... על מה דיברנו לפני זה?
על היציאה שלו ללכת
ולהיות
את העולם.
כן, ו... אברהם אבינו בגיל 3, גיל 4. עכשיו, מה אמרנו? מה זה גיל 3, גיל 4? ישנה סוגיה מאוד מעניינת. ספר תורה נמצא בו טעות, דיברנו על זה פעם. נמצא בו טעות בעוד. נגיד, אבב נראית כמו יוד, לדוגמה. או חט נראית כמו ה', או ה' נראית כמו חט. עכשיו, את מי מביאים לבדוק את זה? זה מה שהיינו חושבים. ההלכה אומרת מביאים ילד. ילד שיודע לקרוא.
למה?
למה מביאים ילד? בוא נחשוב רגע.
כי
ילד יודע דפוסים מסוימים, ככה זה צריך להיות.
ילד טהור. ילד זה טהור, הוא מסתכל.
שמעתם על דמיון מודרך? המוח, המוח הוא משהו מופלא. מה הכוונה? אם אני אגיד לך, ואהבת לרחק המוחה, ואני אהפוך את הסדר של האותיות, אתם יודעים מה אתם תראו? ותנסו את זה ואתם תראו את זה בבית, זה עובד. תהפוך את הוו,
ואהבת
לרחק המוחה, אני לרעך למשל, אני אהפוך את הרש עם החף. אתה יודע מה אתה תראה? אתה תראה ואהבת לרחק המוחה. הדמיון בראש ישלים את התמונה. אם יהיה חסר אותיות, הוא ישלים, ואם יהיו אותיות הפוכות, הוא יסדר אותן. בראש. למה? כי אתה יודע שככה צריך להיות. זה מדהים, היה לנו פעם הרצאה של שעה. הוא עירה לנו דברים, אנשים היו על הרצפה. הוא כתב דברים, ואנשים קראו מה שחשבים שהם רואים.
שינת האותיות.
והוא עירה להם הטסט, תקראו עוד פעם. ואז פתאום רואה, רגע. הוא פשוט שינה אותיות, והם שינה את הסדר של המילים.
כי אתה קורא תבנית אולי, זה בניית תבנית.
יש בראש, מה קורה לראש? הראש רואה דברים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה נכנס לו למאגר. עכשיו, שהוא רואה משהו שמזכיר לו את התבנית הזאת, באופן אוטומטי הוא משלים. זה כמו בטלפון יש לך במקלדות השלמת מילים. זאת אומרת, הזיכרון זוכר שאם אתה עושה מילה מסוימת, אז יש לה את האופציה הזאת. הזיכרון שלו עובד באותה צורה. זאת אומרת, אתה רואה פתגם, טובים השניים מן האחד, וכתוב, כותבים שנה מהאחד, אתה תשלים שניים. כתוב רק טוב השניים מן האחד, אתה תשלים טובים השניים מן האחד. תנסו את זה. תעשו את זה, בסדר, אנחנו כבר נסיים את הרקד הזה. בעצם, מה אנחנו עושים? מה עושים? מביאים ילד. הילד עוד לא יודע, הוא לא יודע לקרוא בתורה כמו מומחה. הוא רק עכשיו למד את האלף בית. אז הוא יודע שלמד עכשיו את האלף בית, הוא רואה, זה חטא! זה היי, בעל הקורא, מה קורה לו כשהוא רואה את המילה? מדברים כאן על שלא יודעים אם יש, אם ברור שזה טעות, אז בוודאי שאין בעיה. היות ולא ברור אם זה וו או, ז... או יוד, או אם זה חטא או היי, בעל קורא מומחה, מה יקרה לו? חטא.
אוטומטי.
אבל זה באופן אוטומטי, הוא יקרא את זה בסדר, הוא יקרא את זה בבעיה. אבל כשמביאים ילד, אומר, הוא לא יודע מה המילים האלה בעצם, הוא רק למד את האותיות. אז הוא אומר, לא, זה א', זה וו, זה י, זה ח, זה ה. זאת אומרת, מה אומר אור החיים הקדוש? כאשר הראש שלך נקי, אז אתה יכול לקלוט את האמת. כשהראש שלך מלוכלך מיצר הרע ומתעבות ומשטויות, אתה לא יכול לקלוט את האמת. כי אתה משועבד למה שקורה מסביבך. אז כדי לקלוט את האמת, מה אתה צריך לעשות? ניקוי ראש.
להתנתק מהרבה דברים.
יפה מאוד. וזה מה שנאמר לאברהם, לך לך מארצך ומכאן בית אביך אל הארץ אשר אראך. כדי להגיע לארץ שאני מראה לך, אתה קודם כל צריך להתנתק מהמציאות הרגילה שלך, שקושרת אותך וכובלת אותך בעבותות, אתה אפילו לא מרגיש אותה. וזה גם קורה לנו, כשאנחנו רוצים להגיע לאיזשהו משהו, הרבה פעמים אנחנו צריכים קודם כל, להתנתן לכם דוגמה, מלמדים לך איזושהי תזה שמובילה למשהו, אבל אחרי איזה 20 שנה מוכח שהתזה הזו לא נכונה. למה? כי מישהו פשוט החליט שהוא הולך בדרך הזאת, ואז הוא התעקש לשנות את הדברים איך שבא לו. אני אסיים בסיפור, רק כדי להבין. היה איזה יהלומן, שאתה יודע, קצת הזדקן וזה, אבל הוא חשב שהוא יודע הכל. עכשיו, שמביאים לך חומר גלם לך אבן כזאת, שהיא בפנים, אתה, יש לה את הפוטנציאל של להוציא. נגיד, הביאו לו אבנים, שהפוטנציאל שלהם זה להוציא, נגיד, אבן שתי קרה, שזה אבן מאוד יקרה. אבל מספיק שאתה עושה איזושהי שגיאה, ואתה כבר לא יכול לעשות את השתי קרה. זה כבר יהיה אבנים יותר קטנות, שזה מוריד בערך בצורה לא נורמלית. עכשיו, הוא מומחה, הוא יודע מה שהוא עושה. התחיל לחתוך, ראה ככה, עשה ככה, הבנים שלו איתו עובדים, רואים, הוא עושה טעות. אומרים לו, אבא, עשית כאן טעות. תמשיך ככה, אז האבן לא תצא נקייה כמו שהיא צריכה לצאת. ויכול להיות שיצטרכו אחר כך לחלק אותה. אבל, אבא אומר, אני יודע. המשיך, דפק את האבן. ככה גם אנחנו הרבה פעמים, שאנחנו מתעקשים ללכת בדרך שאנחנו רגילים אליה, ולא תמיד אנחנו שמים לב שקצת סטינו. עכשיו, באים אפילו ומהירים לנו, אבל אנחנו כל כך בקטע שלנו של הגאווה, של אני יודע, שאנחנו ממשיכים בדרך. וזה כן בדיוק הרעיון, כדאי לפעמים לעצור. רגע, אולי צודקים? אולי אני טעיתי? אולי אני בעצם הולך לכיוון הלא נכון? מכיוון שכאתר תגיע לשלב שבו יהיה חס ושלום מאוחר מדי. וזה בעצם אולי אחד הלימודים היפים של הפרשה. לך לך מארצך ומולדתך ואת אביך אל הארץ אשר אראך. כדי לבצע את הפעולה הזאת אנחנו צריכים א', להתנתק מהסביבה הלא טובה שאנחנו נמצאים בה, כדי להגיע אל הסביבה הטובה. צריך להתנתק מהארציות כדי להגיע לרוחניות. צריך להבין שהניסיון שלנו, זה בעצם הניסיונות שלנו בחיים, הם קודם כל להקשיב לקדוש ברוך הוא כמו שהוא אומר לנו. למה? כי ברגע שאנחנו נותנים לזה פרשניות שלנו, אנחנו לא נגיע לאן שצריך להגיע. ברגע שאנחנו נעשה את זה בגלל אינטרסים אישיים, אנחנו גם לא נגיע לאן שצריך להגיע, כי אנחנו נתחיל לעשות, לעוות את הדברים, כדי להגיע למה שאנחנו רוצים להגיע. וזה מה שאברהם אבינו מלמד אותנו. שלא משנה מה הקדוש ברוך הוא אומר לי, אם זה מוצא חן בעיניי או לא מוצא חן בעיניי, אם זה נשמע כמו הדבר הכי טוב בעולם, אם זה נשמע לא כל כך טוב. אני עושה מה שקדוש ברוך הוא עושה, אומר לי לעשות. וחשוב להבין, תובנה מאוד חשובה, שמה שהקדוש ברוך הוא אומר לי לעשות, זה הכי טוב בשבילי. ברגע שאני אבין את זה, אני אעשה את זה בשמחה. וזה מה שאברהם אבינו הבין. בשביל זה אברהם תמיד היה בשמחה. הוא היה בחסד, היה שמחה, הוא היה עזר לכל העולם. הוא כל כך אהב את הקדוש ברוך הוא, שהוא דאג גם שיהיה ממשיכים. ולכן הוא נבחר, כמו שאנחנו נראה, להיות בעצם המורה דרך, להיות זה שמקים את עם ישראל.